יום חמישי, ערב מתן תוירה, אנחנו קרובים מאוד, 47 ימים לאימר. אנחנו מתחילים כמובן את הפותח של היום על דברים שקשורים לשבועות. מתי מקבלים את התורה בחג השבועות? פעם התווכחו ביניהם כמה חסידים של האדמו"ר על ציבור שולים, סלונים. אותו הזמן של קבלת התורה. ביום תפשי שבועות, אחד אמר מיד בתחילת הלילה, השני אמר באמצע בלילה כשאומרים את התיקון, השלישי אמר כשקוראים בתורה בשחרית. שאלו את הרבי, אז הוא אמר, אני אומר לכם מתי זמן קבלת תורה. כשיודעים קבלת עצמו זה קבלה טובה, זה הזמן של קבלת התורה. מסופר על הגאון רבי יעקב קמינצקי, שפעם אחת במסיבה שנערכה לכבוד נכדו, שחגג בר מצווה, יחד עם בני הכיתה שעלו בתלמוד תורה. אז הוא שאל את התלמידים, איך זה הקדוש ברוך הוא שואל את בני ישראל אם הם מוכנים לקבל את התורה? וכולם עונים ביחד, מה יעשה ונשמע? איך כל אחד יודע שגם כולם, חוץ ממנו, כולם גם ירצו? הרי כל אחד אמר בלשון רבים, אז צריך להגיד בלשון יחיד. ואז הוא חיכה לשמוע תשובה. שלא ענו לו, הוא הוציא סוכריה, שאל את התלמידים, אתם רוצים את הסוכריה? אז כולם צעקו ביחד, כן, אנחנו רוצים. ועדיין גם לנקי שציפה לתשובה הזאת, שאל את התלמידים, למה כל אחד אמר אנחנו רוצים? הוא מדבר בשמו, בשם החברים, האם שאלתם אחד לשני, התייעצתם? למה, סוכריה לא צריך לשאול להתייעץ, כולם רוצים סוכריה. זה מתוק, זה טעים. תבידו ככה, שני הדברים לגבי קבול הסוכריה. התורה לא מתוקה פחות מזה. לא פחות מהסוכריה, ולא פחות מהשוקולד שוויצרי הכי מתוק. ולכן לכל אחד ואחד מבני ישראל לא ספק שלא רק הוא, אלא כולם, לא יוצא מן הכלל חושקים ומשתוקקים לקבל את התורה. נהוג בהרבה בתי כנסיות בישיבות לרקוד בליל שבועות, אחרי התחילה של ליל יום טוב ולפני שחרית. ככה גם היה נהוג בשבתו של שזה הנוער בך וכל פרק. פעם ניגש אחד התלמידים ושאל אותו איך מותר לרקוד ביום טוב שחונך מפורש שאסור. ענה לו שמזלמים במתק לשונו. בחתונה שלך אתה רוצה שירקדו, גם הקדוש ברוך הוא רוצה שירקדו ביום הנישואין שלו, שזה יום קבלת התורה. וזה רקידת מצווה שמותרת בשבת ביום טוב. במהלך החקירות שעבר הגאון רבי חסקי אברמסקי, שהיה בכלא הסובייטי, אז הסתער פעם לעברו איש אחד החוקרים שם, קולי קולות, אבל רבנו לא הקשיב לצעקות שלו, נשאר בשלווה גמורה, וזה מה שהוציא את הרוסים מהכלים, איך זה יכול להיות שזה לא עושה רושם הצעקות שלו? ואז הוא הסביר לו, רבחת לי באומץ ליבו, שכבר שומע קולות חזקים יותר, איך אני לא מתפעל מהצעקות? אז אותו חוקר שהיה בעל קול גבוה במיוחד, הוא התפלא, מתי? מי מהחוקרים? הוא אמר, לא, אני מתכוון לקולות ששמעו האוזניים שלנו בהר סיני, כל השם בכוח. הקולות האלו הם משתיקים בקרבי כל קול אחר. למה התורה כל כך הקפידה והסדירה על בני ישראל שלא התקרבו להר סיני בזמן קבלת התורה? עד שהיא חזרה ושנתה ושלשה את ההזרות יותר משאר הדברים. אז הוא מביא פה, אחד שהוא שמע מהמגיד, המגיד הנודע, רב אהרן פסיג, הסבר מיוחד עם הקדמה של סיפור שקרה בישיבה של הסבא מקלם. בישיבה של הסבא מקלם הייתה גדר סביב הישיבה. הבחורים שהגיעו מדי יום לבניין של הישיבה היו צריכים לעשות עיקוף קטן כדי להגיע לפתח של הישיבה. יום אחד הסבא רואה מהחלון בחור שבמקום לעקוף קופץ מעל הגדר. טוב, נמוכל זה קרה פעם שנייה. יום השלישי, פעם שלישית. ואז אחרי התפילה, הסבא מקלם קרא לו ואמר לו שהוא לא, מקומך אינו כאן. כשבני הישיבה, הרבנים שמעו את זה, אז כולם התלחשו, מי יודע איזה עוד דברים שאנחנו לא יודעים הוא עושה, שגרמו לעונש החמור הזה. ואז אמר הסבא מקלם, אין פה עוד שום סיפורים לא ידועים. כל מה שלוחשים זה לא נכון, אלא מה? תראה לי שהבחור קופץ על הגדר פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, אז הבנתי שהבחור הזה כבר עבר הרבה יסורים. אם בחור קופץ על גדר אבנים אחת, הוא יודע כמה גדרים וסייגים מעבודת השם הוא כבר עבר. ממשיך להסביר, כשאדם עושה ועובר על משהו שגרתי שכולם עושים מדי יום, לגון את הדבר הזה, לעשות עיקוף, עיקוף קטן, הוא הולך ומשנה ממה שכולם עושים, כיוון שבעוד דברים הרבה יותר נשגבים, הוא לא פוחד לעשות, לשנות ולעשות בין לעצמו. אם אדם עושה קיצורי דרך, הוא יודע עוד כמה קיצורי דרך הוא מרשה לעצמו. באמת, אחרי כמה זמן התברר שהדברים האלו נכונים מאוד, שהסבא מקדם צדק שהוא שלח את הבחורמה שלו. לפי זה הסבר הרב טויסיג, מובן למה הייתה כל ההקפדה בהר סיני לא לעלות להר, לא לסוף לגדר. כי כשהקדוש ברוך הוא הולך לתת את התורה, והחוקים והמשפטים, הגדרים והסייגים, אז הוא רוצה להמחיש לפנינו כמה חמורה פריצה של גדר גשמי. ואדם משנה מהליכות עולם וסדרים רגילים, יכול בקלות לפרוט גם גדרים וסייגים של התורה הקדושה. ואנחנו ממשיכים כמובן עם עניין דיוי מעל שבועת. מה יש לעשות? במה יש לעשות בליל חג השבועת? על פי הזוהר והריזל, יש לומר בליל חג השבועת, סדר תיקו ליל שבועת. אך תמצאתר נהג לומר אותו יחד עם כל התלמידים, מאידך, יש הורים שאמרת התיקו נועדה בעיקר עבור אלה שלא לומדים תורה, אבל הלומדים יעסקו כל אחד בעניינו. בנוגע ללימוד משניות, יש שכתבו לעסוק בו אחרי לימוד תורה שבצקב. אבל יש אומרים שזה לא נכון ללמוד משניות בלילה, אז מאידך יש שכתבו שעיקר העיסוק בלילה יהיה בתורה שעל פה. ויש שכתב שגם מי שחשקה נפשו בתורה שבעל פה יגיד חיית את התיקון, אבל בחורים שלומדים הישיבה יעסקו כמובן כהוראת רבותיהם. מה יעשו לגבי ברכות השחר, ברכות התורה, מי שנאור כל הלילה? אז בזוהר הקדוש כתוב שחסידים הראשונים היו מאורים במשך כל ליל שבועות ועוסקים בתורה. כבר נהגו ככה רוב עמדי התורה, והמנהג הזה הוא תיקון לכך שישראל לא ישנים כל הלילה. וצריך הקדוש ברוך הוא להעיר אותם כדי לקבל את התורה. מי שלא ישן בכלל משך הלילה, אז הוא מברך וגם מלא משך הערב. אז הוא צריך לברך בבוקר את ברכת על נטיל הסדיים, אחרי שהוא הולך לעשות, אחרי שהוא בשירותים, אז הוא יברך גם את השריות שר. כך גם אפשר בקורת השחר, מי אשר נוסה נסך בבינו, עד הנסה נרף כוח. אז את מה הוא לא מברך? אז הוא לא מברך, לא עולה כאי נשמו, למה עביר שינו, ועל מי תוציציס, ועמי תצפיתי שצריך לזכות על דרכות התורה שלגביהם נחלקו הפסקים המוכחיות בהן, זה ידי חובה בשני מישהו אחר. מלבד ברכה שצריך לזכות מישהו יכול לפתור אותה בברכת הלסגוד על לימוד פשוט. במקרה שהוא ישן ביום שלפני הלילה, במשך חצי שעה ויותר, נחלקו הפסקים אם הוא רשאי לברך בבוקר את דרכות התורה. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. אהבת לרח וכמו יכול זה כאל גודל גם בלימוד התורה. סיפר הזן הצדיק הבד סנטוב שליטה, שבשבת שנייטר בלונדון למדו הרוב החורים מובחרים ביותר, מלא כישרונות עצומים מוכתרים בכל המעלות להיות מגדולי הדור. פעם נכנס שם לישיבה בחור אחד שעה חלש, חלש יותר כשקטה, לא הבין מה שקורה, חכם גדול הוא גם לא היה. תיבקשו מנהלי הישיבה מבחורים שיועילו להקדיש מזמנם לבחור החלש. הם יצדקו, אין להם זמן להתעסק איתו. נתחיל ללמוד לעצמם, חבל הזמן שלהם. הם יצמר גדולי הדור, כל שנייה יקרה מפז. אבל רבותיי, היו שם שני בחורים שכן הסכימו להתמסר עליו ביותר, למדו איתו כל פעם שאלה עם רגע פנוי. והבחור ישב בשקידה נפלאה, שינן את כל מה שהוא לומד בהתמדה גדולה. עד שעם הזמן נפתחו לו ברוך השם מעיינות החוכמה, והוא התחיל כבר להבין מעצמו, ועלה ונתעלה לדרגה גבוהה. בזכות שני הבחורים האלה, טובי הלב שנתנו משלהם לבחור. לימים רבותיי ראו דבר נפלא. מכל אותם בחורים שהתנערו ולא רוצים ללמוד עם הבחור הזה, כי הם צריכים להיות גדולי הדור, אנחנו לא יודעים. הם נשארו עלומים בזה ששמם, בזה חלו נשאר איתנו, ככה הוא אומר פה. רק שני הבחורים האלה שהקדישו מהזמן היקר שלהם עבור השני, הם זכו וצמחו לגדולי הדור בדורנו. הלוא הם הגאונים, אורן גבי דירושלים, הגאון רבי צפקי בבית שליטה, ומורן רבי דירושלים, הגאון אומר ששטרן וחליטה. והוא ממשיך ואומר, הבת סנטוב, שהוא סיפר שפני כמה שנים הוא נכנס אצל האדמור מהפנסטריבקה בארצות הברית, תוך כדי הוא התרומם מהכיסא הוציא מהארון ספרים את הספר מריסיין של אחידו, ולמד איתו את הדברים הקדושים שלו. אמרו חז"ל, הוא מביא את הגמרא בברוכס, אמרו אדם שיסורים באים עליו, פשפש במעשיו. פשפש ולא מצא, תקרא ביטול תורה. לכאורה הוא שאל, הרי ביטול תורה הוא גם כן נבון. איך שייך לומר פשפש ולא מצא? זה החידה שלפעמים יש יהודי שיושב ולומד את התורה הקדושה בהתמדה גדולה, באמצע נכנסים, מבקשים שיצא מבית המדרש להיות לעזר וסעד לאדם שהוא זקוק לעזרה שלו. זה דבר נחוץ ודחוף. במקום שהניש, הוא אומר להם בהתנצלות, סליחה, אני לא יכול עכשיו, לא יכול לצאת, אני מנסה ללמוד שקוע בתורה. ביטול תורה. זוהי כוונת חז"ל, יתלה בביטול דוירה. הוא יתלה בזה שהיה צריך לבטל את התורה והוא לא ביטל, אף רומר, השתמש בתורה כתירות. על זה באו עליו הייסורים. הנה תלה. הוא מסיים שפעם אמר בדרשה לבחורים, שבזמן שבחור בקשת תסביר אותו איזה, אל תצטדק, אין לי זמן, אני צריך ללמוד לעצמי, צריך לצמח לגודל. איך מיד תעזור לו במה שהוא צריך, כתוב, אהבת לך כמו נכון, זה כלל גודל אותו יו. דהיינו שזה נאמר גם התורה, גם בלימוד התורה יש את הכלל של ואהבת, תעשה בשביל החבר שלך את הכל. חיים קרויזוירט, אמר שהוא שמע מבריס קרוב, שאם אחד סוגר את הגמרא לעשות חסד עם השני, הגמרא נשאר פתוחה עבורו. אבל מי שפותח את הגמרא כי רוצה להשתמד מעשיית חסד עם השני, הגמרא סגורה עבורו. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, התפרסם בחזיסי, בתוך קובץ גיליונות, לפני בימים האחרונים. ספר, הבן של הרב סטיימן, שלמה סטיימן, שתקופה אחרי שהוא גמר לחתן את הילדים, הוא פנה אליו לבן שלו, אמר לו שיש לו קצת כסף, הוא רוצה לקיים קצת כאילו ספר תורה. והוא חשב, על הגאון רבי שי מנדל, שמוסר שיעורים בישיבת כפר ציון, הכיר אותו שם לומד בכפר סבא, כפר ספר סתם. והוא אמר לו שיתנה את השלא יחתור לפני שהוא מקבל כסף, אלא כל מי שיתדבר לו כסף הוא ישלם. כפי השווי הזה של הכסף, כך הוא יתקדם בכתיבה. נתנה עוד במפורש שכל העניין הזה יהיה בסוד, גם בתוך המשפחה, הוא רוצה שידעו. וחוץ מזה לא עלו תנאים מיוחדים. באמת כך היה מדי פעם, הוא אומר, הרב שלמה שטיימן, אבא שלי הביא לי כסף, ככה משך כמה שנים הוא התקדם כל פעם עוד כמה עיריות, אז עלינו את העיריות להגיע אותם, ואני ישבתי עם אבא שלי, עם תיקון ספרים, אחד היה קורא מהעירייה, השני עוקב על תיקון ספרים. הוא אומר שהוא זוכר שפעם אחת מצאו טעות, שבלי לקרוא בכל כתיבות, לא היה שכיח לעלות על זה. זה היה פרשת כתבה, והיה כתוב שם, שרשרויס גבלוס, במקום שרשויס גבלוס, ראש מיותר. טוב, בכל אופן, כשהוא גמר את כל הכתיבה של ספר תוירה, אומר רוזנטל, תפר את העיריות, הרבה שקורית מחר את הפיחיים, תפרו גם מעיל נהל לספר תוירה. אז הוא ביקש להכניס את זה לישיבת גאון יעקב, בתנאי שלא ידעו שהוא התורם. הוא לא רוצה שיהיה תהלוכה, מודעות הרחוב. הביאו ספר תוירה, חדר אוכל של הישיבה, העלו את זה להיכל הישיבה למעלה, בשירים, שמחה גדולה. והישיבה, כשהתחילו בהתרגשות העצומה בעת האחרון ספר תוירה ושזלגו עיניו דמעות, אז הבינו שזה ספר תוירה שלו. הוא גם לא רוצה לעשות סיום כתיבת אותיות ולכבד רבנים, הוא לא רוצה שום פרסום. זכורה לי שאיכשהו זה נדע דבר לחמי. הגר"ח קניבסקי, הוא מאוד הספעל מזה, שאל אותי כמה פרטים, איך כתבת באותו זמן, עלה בדעתו גם לקיים את המצווה הזאת. כיוון שהייתי מצווה מקים עובדיו שלא לדבר מזה כלום, אז התחמקתי קצת. רבינו ביקש לרשום ברמז מרשת טבס את שם אשתו והרבנית והילדים על צידי עץ חיים, שיהיה סימן שמי הספר תוירה. בצבא הוא כתב שהספר תוירה הוא רק שלא בלי שום שותפים. אז סיפר שאת שש השורות האחרונות כתב הסטייטלר, אפילו שהוא היה איתו. וכך מספר תלמיד מאותם ימים, ביום בעיר אחד הגיע מפגר לישיבת גאון יעקב, פרק את הדלתות חץ של אהרון קודש, ובנה בתוך אהרון קודש כמין אהרון מברזל, כמו כספת, שאלו את הבחורים מה יום מימיים, אז הרב ברלין, שליטה, אמר שיש יהודי שרוצה להכניס אותו לישיבה, ורוצה שזה שמירה טובה, אז לכן בונים את הכספת. שאלו מי זה אותו יהודי, לא אמרו, אמרו שזה יהודי שמר תרומית וסיגה בחוב חזניש. לא עלינו על דעתנו מי אותו יהודי, חשבנו שזה יהודי שגר בטח ליד הבית כברות שם בסוף. אחרי כמה זמן הודיעו שבר שם הספרדי של 8:30 הבוקר, תזכר לכם ספר תויר מאחד רוחל בקומה הראשונה, ובסמדרש בקומה שלישית. במשך 8:30, כשלי בתל תורה, סיפרו שהספר תויר נמצא בבית ראש הישיבה, הגרד שליטה. חדור חילת החופה כבר מיום חמישי, באמת התקיימה אחרי ספר תויר ביום שישי בבוקר, ראש הזווייץ ותפשינני. אף אחד לא ידע מי הבא לספר תויר. אחרי כמה זמן הרגיש הבוחרים שבהצלחה עם חנותות האותיות, תפשין, ממשין, שין ונשין, הבינו שלשמות במשפחת מורון. אחרי כמה זמן, העלה אדם גדול שהספר של רבינו. אז הוא נוח ברשת, הוא נבע להרבה משמען שרשו ותרם ספר תור לישיבה, אז הוא אמר לו, תרמתי, רק התקדתי. ואז התברר הסוד. רבינו בקש שהגיעו את הספר מחסרות והתקרות, והגיעו כל יום שישי אחד לשבועיים, בגלל שהיה עוד ספר תור שתראו בתורנות. באמת נמצא התור בפרשת ויחי, ואני נסעתי לוחם שכן איכות. היה כתוב לוחם, והספר תקן. ואת רבינו, האם מינת הספר שלך תיקון תתאות, ואמר לו, שזה עוד השליחות הראשונה לכתוב ספר תור. אחרי שנים השאלו את זה לבית הכנסת, אחרי שנים, סליחה, שאלו אותו לגבי החנות ספר תויר, אלי שבעת החסר מודיעין אלית, האם עושה את זה פרסום? אמר שכן. שאלו אותו מה ישנה מהצורה שהוא עשה, אז אמר שבדורנו, בדורנו צריך את השמחה הזאת דרך חמוד. אנחנו ממשיכים עם יום דאילולה. בחג השבוע זה יום דאילולה של האמרא אמץ מגור, יש פה סיפור נפלא, סיפור נפלא שכתב על הרב טיקוצקי, והמסר תורמי לפני כמה שנים. הוא מספר שבמהלך ביקורה השלישי של האם רמס, בארץ ישראל, תף ריש פלזיים, הייתה בארץ רעידת אדמה, זה היה ביום השלישי פח של פנחס, רעידת אדמה שהורגשה היטב בירושלים. וקודם לכן דיווחו העיתונים על רעידת אדמה הצפויה, אבל אמרו שיהיה רעידת אדמה קלה, אין מקום לחששות. אז כשסיפרו את זה להם ראינו את סיפני זה, אמר, תשבוך מביא רעידת אדמה שיפחדו, ואתם באים ואומרים שאין מה לפחד. את הרגעי האימה והאנדלמוסיה ששארו באותו שעה, מתים יותר פנחס חזון. אחרי צהריים הייתה רעידת אדמה, מראה חוצות ירושלים היה כשדה מלחמה, אומה גדולה, כולם רצים ולא יודעים לאיפה. מה שהבתים רוצים החוצה ומהרחובות נוסעים להפך. אני ורבי בליקציה מספר, הלכנו לקנות כרטיסיון יאללה אדמו"ר. תכף הלכנו מיד לבית דש ואמרנו, הוא אמר שהרעש שהעיר אותו, דומה כמו אוטובוס נוסע מתחת לבית, רוצה להפוך את הבית. ואחסן היה שם מזדקים גדולים, לא חושב שלא איזה קשור מיידי, כן לערבים. אחרי כמה שעות היה איזשהו בית הרעיר מכול, עמדנו שם בחדר, הוא היה אוטו מריד, אבל זה כבר היה באופנטל. כשנסענו לטייל אחרי כמה ימים, אז אמר האם רעמס, שבחוץ לך זה עכשיו גשם, הוא לובד בסירופות ורעמים. דרכים, כאן יש מת גביר נעים, אפשר לברך את הברכות שככה עבורות למעלה אלום. אז לכן, מה רעידת האדמה, שיהיה אפשר לברך בשם המלכות. הגאון הצדיק רבי יצחק קוברמן, בספרו ברוכה משולשת, מביא תיאור ייחודי שכתב חסיד אלמוני שהתלווה אל הרבי במעשה שלו, והוא נכח במקום בשעת רעידת האדמה, הוא מספר ששלושה ימים לפני הרעש, האמרה מסעה מסוגר, פניו בערו כאש להבה, לא דיבר עם אף אחד. אנשים שהיו אותו ראו שאיזה משהו חדש בעולם, כי אף פעם לא ראו אותו ככה. גם בשבת היה סגור, לא הניח את שום אדם, רק השמה שהביא את הסעודה. והשמה שמר שהפנים שלו בוערים עוד יותר, כל השבוע, עד שהוא נפל, חלשות מחמת על האדם. גם בעת רעידת האדמה היה סגור, שבת התחיל להתנועה, ממש כמו לולב. ספרים נפלו, התחילו למקוש על הדלת של האמרא אמץ, לראות שלא קרה לו כלום. פתח את הדלת במנוחה, כאילו לא קרה כלום, והוא אמר, לאף אחד זה לא הזה. באמת זה הפליאה הגדולה, שבעוד שהיו שם 700 הרוגים, לא היו לשום בר עשרה נזק, אפילו באצבע הקטנה. ואחרי כמה ימים שהייתה עוד פעם איזה ירידה קטנה, אז הערבים ברחו ובאו להתחבות אצל היהודים, ממש כמו שהיה במצרים. אנחנו ממשיכים עם הדור נפלא, סגולות וישרות. סגולות קריאת ספר התהילים בחג השבועות. ביום ו' ניסן, חג השבועות, יום פטירה של דוד המלך, נעים דמות ישראל, כמו שמובא בירושלמי. ושיר ירושה נפלאה לנו לכל ישראל, ספר התהילים שהסגולה שלו גדולה מאוד, בפרט ביום ההילולה, את רצון לפעול ביום הזה גדולות ונצורות, וכך כותב החידה, בברכי יוסף. ומכיוון שדוד המלך נפטר ביום חג השבועות, מגיעים לקרוא ביום זה את כל ספר התהילים שדוד המלך יברו. במורה באיזו הוא מוסיף שנכון ללמוד את התהילים חג השבועות, להיות ביום בהילול איזו חג השבועות, ואז יעלו לרצון ביותר, אמירה תהילותיו, כך גם כותב הגאון חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי. הבן איש חי כותב, לימוד התהילים ביום השבועות הוא צורך גדול, שבו נפטר דוד המלך עליו השלום, ויעלה לרצון יותר, ולכן כל אחד ללמוד התהילים כולו ביום השבועות. המשמרת שולם, בית קוידינוב, כותב שבפרט יכוון מאוד באמירת פרק קופלטט, בני שבועות על פי פשוטו ככל, כל הפרקים האלה, הם בקשות להכנת התורה, להכנות התורה למצוות, ושייך כזה לתורה. השלה הקדוש במסכת שבועות, שומר הסדר תיקון לילי שבועות, הוא כותב רק בספר תהילים, מור גם כן, יאמר גם כן, המזמור, שמיים מספרים כבוד כן, מזמור יקום אלוקים, וכל המזמור קופלטט, זה מזמורים שמסובבים בעיקר סביב התורה. שער המלך, הוא מעריך בנחיצות של הוספת המזמור למתת. אומר בתיקון לישבועות, נרשם כמה פרשת תהילים שאומרו בלישבועות, באתי להוסיף עוד שיהיה גם חיוב לומר פרשת למתת, למצח, לידי את המזמור הדובים. על יותר תן יתנו לנו ראי התורה, כמו שנאמר, מדינו יש דת לומר. גם נאמר פרשה זו, עדיני השם כיסים, מה שהיו שפתי דוד בדויבות בקבר. דיבר מיום מיטתו וקבורתו, ביום מתן תורה הייתה גאייתו. כלומר, ראוי הוא אומר להזכיר חסדי דוד הנאמנים ולבכות על מיטתו ביום הזה, ובאותה הפרשה התעורר עצמו לבחייה. וביותר, בפסוק שימה השם תפילוסי ושאבוסי אזינו, ודימוסי על תכר אש, ויוכל לפעול גדולות ונצור. אנחנו ממשיכים עם השוט היומי. בערב שבת הגנתי בצל יום אחוות בשרית שתגנו בה שניצל באותו יום. שמתי את הבצל בדגים, הבצל קיבל טעם בשר גמור. אם דבר חריף לא נהג בו יתר שנותן טעם, בר נותן טעם, ואסור לאכול דגים עם בשר. אם כן, האם הדגים עם בצל מוצרים? אז התשובה היא שמעיקר הדין נוהגים כדעת הפוסקים שלא נהג איסור דגים או בשר, אלא בממשות, לא בנתינת טעם, ולכן מותר לבשל דגים בסיר בשרי, גם אם בשלו בו בשר בו ביום. ובלבד שיחצו את הסיר משאריות שומן בשר. ומותר גם לבשל אותם עם בצל ושום שהם חרפים בכלי בשרי, כמו שהכריע בספר ברור חורף להגון וכתיב הדין כשכיתה. יש מדגדקים שנמנעים מאכלת דגים בשר בניתנתה ומייחדים סיר נפרד לבישול דגים. אנחנו משכים רבותיים דפיים בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן שין פי בצי ג' כיצד סוחרים מהגוי את פשוטו לעירוב חצרות ובאיזה אופן דירת הגוי אינה עושרת גם ללא עירוב. אני צריך ולא נושאים מעניינים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד בשיעור מפי הרבנים הגאונים. וכדרכנו נלמד גם אנחנו תלנה דפיים בהלוכן כפי שכבר למדנו חצר שגרים שם יהודים וגוי גרדו חזל שלא יכול לעירוב חצרות אלא הם יזכרו מהגוי את הרשות שלו, והם לא בגרים באותו חצר, אלא בשתי חצרות של מוקמות אחת ליד השנייה, שבאחת מהם גרים יהודים שירבו זה עם זה, ובאחרת גר גוי, ולכל אחת מהן יש פתח לרחוב, ויש פתח וחלון למחצר שביניהם, מותר לטלטל מבתי היהודים לחצר של הגוי, ומבית הגוי לחצר של יהודים דרך הפתח והחלון. כיוון שלא גזרו חכמים, אלא כשהם בחצר אחת, ואילו כשהם לא בחצר אחת, עד רבה, דירת הגוי לא נחשבת לדירה והיא לא עושרת גם את חצר הגוי. ואם שתי החצרות פתוחות לאותו רחוב, ויש חצר נוספת של יהודים שפתוחה לרחוב הזה, רואים שיש להכניס שלא לקלקל דרך פתח או דרך אחר. הסחירות הזאת, הסחירות של הרשות של הגוי שמתירה את החצר, היא לא סחירות ממש, כי זה גם מקום שהוא לא שייך מבחינה המונית לגוי, זה יכול להיות סחירות, למשל, במקרה של יהודים וגוי ששבתו במקום מפקר, הקיפו את המקום במחיצות, גם במקרה כזה צריך לזכור מהגוי את הרשות שלו להתיר את פיתול חפצים מזו לזה, אלא העניינה של הזכות הזו היא תקונה שתקנו לעשות פעולה שדומה לזכות שנותנת כוח להפעול ברשותו של הגוי. ומכיוון שלא מדובר בזכות של ממש, אין צורך לכתוב מאומה לחיזוק הזכות, וכן אין צורך לסתור מהזו את כל הרשות. אלא די בכך שיסתור מן הרשות להניח חפץ כלשהו ברשותו, בכל מקום שבחר בה, ובכך נחשב ששכר את כל רשותו. כשהוא סוחר מהגוי, הוא צריך להגיד לו במפורש שהוא רוצה לזכור את הרשותו, הוא לא צריך להגיד לו שהמטרה היא להפיר את הטלטול, ולהפך, הוא אמר ולא הזכיר, ואם הוא אמר שהוא מבקש רשות ולא הזכיר את העניין של הסחירות, הסחירות לא חלה. אפשר לקיים את הסחירות הזאת אפילו בפחות משבות פוטה, כיוון שבנוח לא מוכל אפילו הגזיר של מכון משבות פוטה. מהסיבה הזאת הוא עצמו נהנה שאפילו על גזל של מכון משבות פוטה. אז עם אלה שנחשבת לגלב כאמון. ולמרות שבדרך כלל נדרש עבור הקניין ערך המוני גם מצד המקנה, גם מצד הכהנה, בעמדון שלנו הרי היהודי זכור מהגוי, ושם הקלו בדבר, שזה לא זכירות שממש. עד כאן בניין דפנים בלוח שתלמד היום, נחזור בקצרה מה שלמדנו אתמול. גוי שגר בחצר שגרים שם שני יהודים, גזרו חז"ל שגם היהודים ערבו עירוב חצרות, ועם זה העירוב לא חל. אם הבית שבו גר הגוי שייך לאחד מהיהודים שגרים בחצר, לדעת הרמו, הגוי לא עושה את החצר. ואם בעל הבית לא גר בחצר, צריך להסמיע. לדעת כמה אחרונים ובהם המשנברורה. אם בעל הבית לא רשאי להוציא את הגוי מהדירה כל זמן, הרי הוא עושה את החצר, ואם הוא רשאי להוציא את שיהודי שגר בחצר לקביעות, הוא לא עושה את החצר, וגם אם בעל הבית לא גר בחצר. לדעת החזון איש, אין להתיר עליו באופן שבעל הבית גר בחצר ומשתמש יחד עם הגוי במקום אחד לבישול ולהפיע. עד כאן בעניין מה שלמדנו אתמול, כדרכנו נפליג מים אחורה ונזכר בקצרה במה שלמדנו, רשות סיוכת שהוקפה לשם דירה, אפילו לצורך שבת אחת בלבד, דינה כרשות סיוכת גם אם היא גדולה מאוד, אבל אם הוקפה במחיצה גרועה, גם במקום שקשה להשיג בו מחיצות מעולות, יש בשטח יותר מ-2 שעות, למרות שדינה כרשות סיוכת, אסרו חז"ל לטלטל חפצים מתוכה לטווח של יותר מ-400. יש שמצדד שהתירו חכמים להעביר חפצים אלה לקרמליס ולהפך. ואם יש 3 צדדים כאן מחיצה מעולה, רק בצד הרביעי המחיצה גרועה, יש שמצדד כי יוד והצורך במחיצה הרביעי כרשות סיוכת ולדעת רוב פוסקים רק בדרבנן, לא החמירו חכמים לאסור את הטלטול במקרה שמחיצה זאת גרועה. מאיפה ניתן לו בבלי? אילו מטבעות נתן עפרון לאברום? הסותר בפני חברו כמה עליו לשלם לו? מדוע ביקשו לגנוז כל כסף וזה שבעולם? הכך ולא נושאים מהימים, נימד היום מסכת חוירס דף נון. שלוחה 2 יוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולרוות נחת. וכדרכנו לקראת סיום החפצים בחיים. רבו ישראל אתם מוזמנים, הרבה יותר מוזמנים. רפא ללימוד הימים בספר חפץ חיים, היום אנחנו עוזרים בסעיף י' מהפתיחה של אבין, כי חפץ חיים כותב שאדם שמדבק את עצמו לחברה של אנשי רשע, בעלי לשנורא, לספר להם שונר ברחילוס ולשמוע מהם, עובר גם עליו של השיח הרבי מרוי, שזה הזרה, שלא להתחבר עם עושיה וגם עם רבים. מה ההגדרה של חברת אנשי רשע? האם דווקא כשהם מתכנסים בקביעות, או כל פעם שהם מתכנסים גם במקרה, אז ביום מוסוף יש מעבר אדיר שמבין שחפץ חיים כתב, וגם פעם אחרת הם נחשבים חברה של אנשי רשע, כך גם הוכח חכמה חפץ חיים בבר מהם חיים. ויש גם עצי בחתונות, שם זה אסיפה דרך נקרה. כמה אנשים נקראים חבורה? חבורה, אז בקונטרס מימי חיים כתב, כל שיש 2 אנשים הם מדבק אליהם, אז לדבר כבר גנאי. ביחד יש גימן, כבר בשביל לחבורה, הוא כתב לאר שחפץ חיים דימה את זה, לבוא יסיג תלמידי חכמים, ושם לכאורה מספיק באחד אפילו. אבל גם בלהפך, אדם עוצר חבורה של ראשים, באמת יש שכתבו, איך הוא חפצתי, שאם הוא מתדבק לרשע בשביל רשתו, או לכנוכח ובשביל חכמתו, אז גם באחד זה כבר נחשב חיבור. אבל אם הוא מתדבק לרשע סתם כחבר ושכן, לכן תלמיד חכם, לא כדי ללמוד מהמעשים שלו, וזה כבר צריך חבורת בני אדם, כדי שיחשב שמתדבק לרשעים, או לטובה שנקשר לצדקים ועורך ועריך להוכיח כן דברי חז"ל מכמה מקומות. ולשים רבותיי התחזקות יומית. רבי אלופיאן, מובא בלב אליהו, היה אומר, על דברי הגמור שואלים לאדם קרבת העתים לתורה, זאת אומרת ש... אדם שאין תורתו אמונתו, שואלים אותו אם לכל הפחות קבעת את אמונתו. אבל הוא אומר, צריך לדעת של תלמיד חכם, גם תלמיד חכם שיושב כל היום ולומד, שואלים, קבעת את אמונת התורה? זאת אומרת, האם עשית תורתך קבע? לא באופן הרעי. אם כל דבר קטן אדם סוגר את הגמרא ויוצא החוצה, ודאי, הוא אומר רבי אלופיין, זה לא נקרא קבע. תודה רבותיי, קודם הלימוד להסיר כל מה שעלול להפריע לרציפות הלימוד. כל אחד יודע מה מפריע לו, זה טלפון, זה פה, זה שם. עיקר מזהה אשר לפגוע ברציפות הלימוד של אחרים, כמובן. הבא לתאר ושאים לידו. עד כאן דברים אלוהים רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, שבת שלום וחג שמח, שנזכה לקבל את התורה ושנזכה שהתורה תקבל אותנו. כל טוב, חג שמח.